יכול לפתוח.
תסגרו שם בבקשה. קודם כל, את הארוחה כבר עשו סיבוב כאן איזה, אחר כך...
יציגו קודם, אחרי זה יציגו, זה בסדר יום.
אה, אוקיי.
בסדר?
מי מציג את זה? אגף שירותים חברתיים, כולם פה?
צוות רחב נמצא פה.
ערב טוב לכם, האגף המצוין שלנו לשירותים חברתיים. טוב, אז ערב טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצת עיר מן המניין. היום יום רביעי, ה' בחשוון, תשפ"ה, 6/11/2024, ויש לנו כמה נושאים חשובים מאוד על סדר היום. ישיבה היום נינוחה, צריך להגיד, אה? בסדר, גם זה מותר לנו. גם זה מותר לנו. כן. טוב, אולי רק...
לא, אבל צריך להגיד גם...
חצי שעה צריך להגיש ממני גם לצמצם.
אז תגיד.
אני ראיתי איזה מודל שיש לי את בית ספר ציון גבר.
מי שרוצה לפתוח בדברים טובים, אני תמיד...
אה, לא, מותר לי להגיד.
מותר לפתוח, נכון? דפנה מאשרת.
אני בעד, בית ספר כל מותר.
אז ראיתי שם שעושים מעבר חצייה, לילה או לילה, אז כל הכבוד.
גם לבן, גם שחור.
יפה, וגם הדמפרים, הורידו אותם ב-5 סנטימטר. תודה, פיליפ. יאללה.
לא פיליפ. של מרכז
שירות מינהל התושב, זה לא פיליפ.
משמצים והרימו את
גובה. אתם שהיה העבודה שלי.
תשמע, זה המלצות, אנחנו עובדים לפי המלצות.
יש המלצות של מתכננים שלא נמצאים פה.
אני חושב שמי שממליץ על הגבעים של הבמפרים כנראה שותף של איזה מעשה כזה או אחר, של איזה מכבי טבעי או משהו.
אני רוצה להגיד לך ששרף
הבמפרים
בדרך כלל.
ברוך השם.
לא, תקנו אותם, שלי תקנו.
שלי תקנו. טוב, חברים, קרו עוד כמה דברים טובים השבוע. תודה רבה. קרו עוד כמה דברים טובים השבוע, ולמשל, פתיחת מלר"ד ילדים בפעם הראשונה ביוספטל אחרי דורות. זה חשוב ביותר. כן, אז פתחנו השבוע, היינו אני וסימה ואני...
מדהים, מדהים. אפשר עדיין אבל לצלם טיפונת את ההתלהבות סביב האירוע הזה. כשאתה מתקשר אומרים לך, לא, הרופאים עוד לא הגיעו, הם במילואים.
בואו, הגיע.
כשהם הגיעו, אין רופאים בלילה.
לא, לא, הרופאים, אני רוצה רגע להגיד משהו, תראו. קודם כל זאת התחלה. שנייה, תנו לי להסביר, כי זה גם, נושא הבריאות, אתם יודעים, הם אצלי בסדר עדיפות מאוד מאוד גבוה, הכי גבוה שיש, ואני עוסק בזה כל הזמן. אז אני אגיד לכם שקודם כל היה חשוב לפתוח את המלר"ד ילדים, וזה שיתוף פעולה עם שניידר, ואנחנו מדברים על רופאי הילדים הטובים ביותר בישראל, הכי טובים שנמצאים כאן, נמצאים כל השבוע, כולל המנהל שלהם, מנהל המלר"ד של שניידר שהיה, שנמצא פה כל השבוע הזה, כל ההתחלה. נכון, כרגע אין מספיק רופאים כדי לקיים, כדי שזה יהיה בכל שעות היום, אז הם נמצאים כאן כל היום, בסדר? הם נמצאים, אבל הם לא יכולים לעבוד 24/7. יש פה שלושה רופאי ילדים
כאן. אבל הם בכוננות 24/7.
אז רגע, הם בכוננות 24/7, אבל הם נמצאים...
תחשיבו כוננות לאירוע.
רגע, מתן, שנייה. הם נמצאים עד שעות...
בסוף המצוקה היא לא בשעות היום, הם נמצאים... בשעות הלילה,
בואו. המצוקה היא כל היום, המצוקה היא כל הזמן. הפוך, בשעות היום, בגלל שיש רופאי ילדים ממילא במחלקות, אז זה פחות בעייתי, בסדר? אוקיי, בכל אופן, נפתח מיון ילדים. בראשון בינואר התחיל לעבוד ה-MRI החדש, MRI קבוע באלעד, גם זה לא היה מעולם, וזה אחרי מאבק מאוד מאוד גדול, מדובר בהשקעות של מיליונים רבים, ורק העבודה להכנת המחלקת ה-MRI, זה עבודה שנמשכת חודשים ארוכים, והשתלמות של שנה וחצי, של כל מי שעוסק בזה.
שלא יפגע עם מזיזות.
שימה שנתיים אחורה, התחילה איזו...
לא מזיזים, זה חדרים קבועים. לא, הבנתי אותך. ובקרוב גם, כבר החודש הזה, כבר בדצמבר, תיפתח מחלקת אשפוז יום למתמודדי נפש, ויש עוד דברים שמתוכננים בדרך. היה כאן ביקור של מנכ״ל משרד הבריאות, היה ביקור של השר. הדברים מתקדמים, אתם שואלים אותי, כל צעד כזה הוא חשוב מאוד, ועדיין הפערים גדולים. עושים את זה על השולחן, עדיין הפערים גדולים. אנחנו עובדים כל יום כדי שזה יקרה, ואני רוצה להודות לכל מי שהיה אתמול או שלשום, מתי זה כבר היה? לא,
ביום ראשון.
ביום ראשון זה היה?
איפה?
מה שסימה... כן, אז זהו, נגיד תודה כמובן לסימה על היוזמה, לכל אלה שהשתתפו, כל הכבוד, מי שהיה, יישר כוח וחשוב ביותר. אנחנו, אני יכול להגיד שבכל מה שקשור לחינוך, ציינתם את בית ספר גולדווטר, אנחנו באמת סיימנו אותו. אגב, השקעה מאוד מאוד גדולה של יותר מ-30 מיליון שקל שנמשכה על פני שנתיים, שנה שעברה והשנה. ויש בית ספר חדש בעצם, בית ספר חדש לגמרי על כל המשמעות. אנחנו עכשיו מסיימים את השיפוץ של מרכז המוזיקה. כדאי לכם ללכת לראות, מרכז המוזיקה עובר שיפוץ מאוד מאוד גדול ויפה. וגם זה כמובן חלק מה... ואנחנו לפני הקמה, ממש עכשיו, קיבלנו את האישור הכספי גם לצאת לדרך עם בית הספר התיכון, גם הוא הראשון מזה שנים, שנים ארוכות, אז אנחנו בונים בית ספר תיכון ברובע 6.
מול הדפנה?
מול הדפנה, בדיוק. בית ספר יפהפה, גם מתוכנן מאוד מאוד יפה. אני אוהב, אני לא יודע, אבל זה בית ספר מתוכנן היטב. וגם כן, אפשר, אנחנו אולי נציג לכם באמת את כל מוסדות החינוך, כי אחרי בית הספר הזה יש את בית הספר היסודי ברובע 2, ויש את בית הספר למחוננים ברובע 9, ויש את מרכז פסגה ברובע 9, ויש את מבנה הצופים בשכונה ליד האוניברסיטה, ויש את הישיבה התיכונית שמוקמת ממש בקרוב. אז יש כאן הרבה מוסדות חינוך ומוסדות ציבור חדשים, שלא לדבר על מוסדות הציבור, אנחנו גם מקימים אולמות ספורט חדשים בכל אחד מבתי הספר, בארנה וקריית הספורט, מי שלא היה מוזמן להיות שם, כי אנחנו לאט לאט מסיימים שם את העבודות. טוב, אנחנו נעבור... מה?
שהיום האולם של האקספו של...
היום עבר כיבוי.
האקספו, ברוך השם.
לא האקספו, הקטן.
זה הקטן, העולם של החתונות, כן. טוב, כן, בדיוק, האמיליה. טוב, אנחנו בעקבות גם המצב הביטחוני שכולנו, בעקבות המצב הביטחוני שאנחנו כולנו יודעים שאנחנו עדיין בתוך מצב מתוח, צריך להגיד, וכולם ערים לכך שכמובן גם לעבר אלעת, אלעת גם היא חזית וזה לא סוד, ואנחנו חווים את זה הרבה מאוד פעמים, כמעט יום יום, לא תמיד זה מגיע לתושבים, לא כולם תמיד ערים לזה, אבל אני ער לזה, תרתי משמע, מעירים אותי מעירים אותי כל הזמן, הנה זה הבחור שמעיר אותי אתמול, כן, אתמול באמת קיימנו שמוליק יחזקאל, והנה אני מציג אותו עכשיו, שמוליק יחזקאל, מי שלא מכיר אותו, אני מניח שכולכם רובכם מכירים אותו, הוא מפקד נפת אדום של פיקוד העורף, אלוף משנה שמוליק יחזקאל, את גדי כולם מכירים כמובן, את אילן כולם מכירים, כולם עוסקים בביטחון יום יום, לילה לילה, ומאפשרים לנו...
גם את גל.
גל, מילואים ניקית, כן, מילואים ניקית. ומאפשרים לנו גם תחושת ביטחון גדולה וגם ביטחון אמיתי. אז תודה לכם. אני ביקשתי ככה בעקבות שאלות שעלו כאן, ובאמת בעקבות גם שאלות שעולות כל הזמן על ידי תושבים, אמרנו קודם כל נעשה לייב עם התושבים, ועשינו אתמול, שמוליק ואני. אני חושב שזה היה בסדר, היה טוב, קיבלו את התשובות לשאלות שכל הזמן עולות. דנה התקנה אותי שיותר מ-7,000 כניסות היו לזה, וזה יפה. זה אומר שאנשים מתעניינים, וזה טוב.
אתה חושב שימשיכו
לראות אירועים
תחת כיפת
השמיים דרך המטוסים?
אחרי שטראמפ נבחר?
אירועים או...
אחרי שטראמפ נבחר,
למה לא?
ירו טילים על ישראל
היום.
אני חושב שכבר לא יהיו.
טוב, אנחנו נראה, יש לנו אגב...
זה המאמין.
טוב, אני ביקשתי משמוליק להצטרף אלינו היום, ואנחנו נעשה את זה. היה צריך להצטרף לכאן גם מפקד המרחב, הוא לא יכול היה ברגע האחרון מסיבות אישיות עם משפחתיות, ולכן אנחנו כאן עם שמוליק. אני רוצה ששמוליק קצת ייתן לכם תמונת מצב ביטחונית שכמובן נוגעת להגנה שלנו ומדיניות וכו'. ואם יש לכם שאלות כמובן, אז הוא ישמח לענות. בבקשה שמוליק.
קודם כל, ערב טוב לכולם. פעם ראשונה שלי פה בישיבת מועצה.
לא פעם ראשונה בחדר הזה, אתה מכיר על זה כל יומיים.
לכם, לכם. אז מי שלא מכיר, אני שמוליק, אני כבר 5 שנים פה מפקד ענפה. ענפה אמונה ממצדה ועד אילת, ומאילת עד עזה. יש לנו הרבה עיסוק. בואו נדבר קצת על הערכת המצב. טוב, אני רוצה לזכור בפניכם את השנה שאנחנו עברנו, כי התחלנו את האירוע בשביעי באוקטובר. שאני חשוב לומר שבשביעי באוקטובר כשהתחלנו אותו, העיר אילת דיברה על חירום, ואפשר לומר אפילו הייתה ארוחה טוב לחירום הרבה בהובלה פה של הרשות, אבל היא לא הייתה במיינדסט של חירום. מה זאת אומרת לא הייתה במיינדסט של חירום? אנחנו, זה שונה בין כשמתאמנים לבין כשפעם ראשונה פוגשים את זה. כשראינו בפעם ראשונה את ההתראה בעיר אילת, שהייתה הזקה בעיר אילת, התושבים התנהגו אחרת. אפילו אני ראיתי ממש בעיניים שלי ילדים שבמקום ללכת למקלט בורחים הביתה. אני מרגיש תחושות, מה שנקרא, שמבוססות, שהעיר עברה שינוי משמעותי בשנה האחרונה. אנחנו לא רק עיר שמוכנה לחירום, זה עיר שגם יודעת להתמודד עם חירום. בשנה האחרונה עברנו במרחב העיר אילת כ5 נפילות שהיו לנו פה של פריטים. לשמחתי, עד עכשיו, כל האירועים האלה לא היו לנו, לא נפגעים בגוף ולא נפגעים בנפש, וגם למען האמת לא ממש פגיעה, נקרא לזה, ברכוש.
חוץ מבית ספר צעדים שם.
לא פגיעה משמעותית ברכוש.
ברכוש כן, אבל לא ברכוש כן, אבל לא
אבל זה עדיין לא משהו משמעותי. אם הצלחנו לקחת את בית ספר צאלים ובהובלה פה של הרשות, תוך, אני חושב שהאירוע היה ביום חמישי, ואנחנו כבר ביום שני חזרנו ללמוד בבית ספר, אז מבחינתי זה מלמד על הרבה על יכולת הרשות פה לקחת אירוע ולטפל בו במהירות. האירוע השתנה. בתחילת המלחמה אנחנו פגשנו פה בעיקר פריטים שהגיעו מכיוון תימן, וגם היו לא מעט פריטים שהגיעו מכיוון עזה. אפשר לומר לא הרבה, הגיעו גם מכיוון עזה. לאור תנועת המצב המלחמתית שכולנו הפכנו להיות פרשנים, לאור זה שהכל בטלוויזיה, אנחנו בחודשים האחרונים לא רואים פריטים שמגיעים מעזה לכיוון שלנו, וגם מערכה שלנו שלא הגיעו בזמן הקרוב פריטים מעזה לכיוון שלנו. עיקר הפריטים שממשיכים לאתגר אותנו, גם פה חל שינוי. בהתחלה זה היה יותר פריטים שהגיעו מכיוון תימן. אפשר לומר שבחודש-חודשיים האחרונים זה פחות מאתגר אותנו. מה שבעיקר כרגע מאתגר אותנו זה מעט מתימן ולא מעט מכיוון עיראק. יש הרבה מאוד ירי מכיוון עיראק למרחב. אתם שומעים מזה, אתם רואים את זה גם בחדשות. לשמחתנו, אנחנו שמהווים, ואני כמפקד ענפה שאמון ממצדה ועד אילת, כל המרחב שלנו למעשה שער הכניסה למדינת ישראל מכל מה שמגיע ממזרח או מדרום, ולכן בהכרח זה פוגש אותנו. אז אחת שאמרתי לכם שיש לנו אירועים במרחב, עכשיו אני רוצה לספר לכם על זה שאנחנו באותה נשימה מהשביעי באוקטובר, שאנחנו לא היינו ערוכים בצורה מלאה למול איומים אוויריים, היום המרחב שלנו ערוך בצורה מלאה. מאחר והאירוע פה הוא אירוע בלמסי, אני לא יכול לשתף אתכם בדיוק מה ואיך, אבל אני כן יכול לומר פה, ואמרתי את זה גם אתמול בפייסבוק לייב, נכון להיום, צה"ל בשילוב זרועות של חיל אוויר, חיל הים, פיקוד העורף, למול איומים אוויריים, אנחנו הטלנו פה למרחב, אפשר לומר, את כל היכולות האפשריות שיש למדינת ישראל. זאת אומרת שראש העיר, אם בתחילת האירוע בשביל אוקטובר, ראש העיר היה בא ומשמעות מתי יש פה כיפת ברזל, אתה זוכר, זה היה לפני, זה נראה לפני הרבה זמן, זה היה לפני שנה, היום אנחנו כבר לא בעידן הזה. יש פה הכל. זאת אומרת שיש פה גם, קודם כל יש פה אנשים, הרי לא מספיק רק טכנולוגיות, יש פה קודם כל אנשים ולוחמים, יש פה תהליכים מבצעיים שמחברים בין כל הגופים שנמצאים פה במרחב, מתואם ומסוכרנים בצורה יומיומית, ובקצה יש פה גם מערכות טכנולוגיות, באמת כל מה שיש למדינת ישראל להציע כדי לאפשר פה הגנה. ואני חושב ש אחד הדברים המשמעותיים שעלו אתמול בשיחה עם התושבים הייתה שהתושבים שלנו כשהם רואים את המיירטים הם חוששים, אפילו אתמול נשמעה מילה חרדה, אני חושב שהצליל הזה, שכשאנחנו שומעים עכשיו מיירטים ומטוסים ורואים חיילים כתומים, אני חושב שהדבר הזה צריך להגיד לתושבים העיקרים פה של העיר, שמדינת ישראל וצהל משקיעים בתושבים של העיר. ואני גם אתמול סיפרתי על אותה תושבת מסדרות, שבשיחה מעניינת שהיה לה והייתי נוכח בה עם תושבת אחרת של תושבת העיר, והיא אמרה לה, תקשיבי, אני כבר, מה שנקרא, יש לי ניסיון, אני וטרן של רע של כיפת ברזל, כשאני שומעת כיפת ברזל, אני יודעת ששומרים עליי, ואני חושב שזה המסר המרכזי. כשאתם רואים פה את כל המערכות שפורסות בו בעיר, וכשאתם רואים את כל העירותים שקורים, תדעו שפה אנחנו נמצאים כדי להגן על התושבים. אני אקדים ואענה לשאלה, שבטח אתם רוצים לשאול עוד הפעם, כמו תושבי העיר, אז למה בעצם אין לנו אזעקות? מה השם? סמי? אז למה בעצם אין לנו אזעקות? תראו, אם היינו עושים על כל פעם שיש פה איזה פריט שנמצא במרחב, קרוב יותר או פחות, אזעקה, בגדול, היינו מגיעים למצב שיש לנו אזעקה כמעט פעם בין יומיים לשלושה. כל יומיים שלושה היית שומע אזעקה, ולפעמים גם פעם או פעמיים ביום. נכון לעכשיו, הממוצע שלנו יושב על אזעקה פעם ב-16 ימים. זאת אומרת, היו לנו 24 אזעקות עד עכשיו, תחלקו את זה למול כ-400 ימי מלחמה, אז פעם ב-16 ימים יש לנו אזעקה. זה בסך הכל יותר משבועיים, זה נותן לאנשים פה להוריד את סף החרדה. הילדים שלנו, כשאני שומע אזעקה, הדבר הראשון שאני, כשאנחנו מפעילים אזעקה, הדבר הראשון שאני חושב עליו זה על הילדים שנמצאים בבתי ספר ועכשיו צריכים לרוץ באמצע יום לימודים, או אנשים שנמצאים פה כל אחד בסופר או בטיילת. ולכן המטרה שלי כמפקד פיקוד העורף פה של המרחב זה שיהיו כמה שפחות אזעקות, וכשיש אזעקה אנחנו מפעילים אותה, כפי שאני חוזר ואומר, אך ורק כאשר יש איום מוחשי ומיידי. מוחשי ומיידי זה אומר שמישהו חלילה עלול, חלילה עלולים להיפגע. אם אנחנו רואים עכשיו איזה מערת שיוצא לכיוון המפרץ, ואוטומטית מאות אנשים מתקשרים אליי, למה אין אזעקה? אין אזעקה כי לא צריך. אין אזעקה כי כרגע אין איום מוחשי ומיידי. הוא מוחשי כי אתם רואים אותו בעין, אתם רואים כדורי שיוצא לכיוון המפרץ, אבל הוא לא מיידי. זה נמצא במפרץ. אגב, אם במידה והוא יהפוך להיות מיידי, ולפעמים זה קורה, שאנחנו מנסים ליירט פריט במפרץ או במקומות אחרים פה במרחב, ואנחנו לא מצליחים, והפריט הזה מגיע לכיוון למרחב העיר, אוטומטית אנחנו מפעילים אזעקה וזה כבר קרה. אז זה בעצם המסר המרכזי שלי אליכם. אנחנו, פיקוד העורף הוא לא רק אחראי על ביטחון החיים של התושבים, פיקוד העורף, המשימה המרכזית שלו זה לאפשר חיים. וזה מה שאנחנו עושים בעצם. ואני חושב שאנחנו עושים את זה די בהצלחה בשנה האחרונה. למול כמות האירועים הפוטנציאליים שהיו פה בעיר, בסך הכל העיר מתמודדת, העיר ארוכה לחירום, החיים פה ממשיכים. ואני רוצה לומר שזה לא צפוי גם להסתיים בזמן הקרוב. כאילו עד עכשיו סיפרתי על זה שאנחנו ארוכים, אבל נכון לעכשיו אני לא איש בשורות לבוא ולומר לכם, זה אמור להסתיים בזמן הקרוב. אלי ואני מדברים כמעט כל לילה, כמעט כל לילה, על אירועים שקורים בו במרחב. גם חובה שלי כמפקד המרחב פה של פקוד העורף, כשיש איום שמתקרב לעיר אז אני גם מעדכן אותו, והוא מכיר את זה, כמובן גם את ארגוני החירום שנמצאים פה. אני לא יש בשורות שהאירוע הזה הולך להסתיים מבחינת האיומים על העיר, אבל אני כן יש בשורות שאומר אנחנו ערוכים היטב, ולכן נכון לעכשיו מדיניות ההתגוננות במרחב העיר אילת היא ירוקה, החיים פה ממשיכים, פסטיבל הג'אז מתקיים, פסטיבלים אחרים מתקיימים, האירועים שיש היום בערב בקלאב הוטל מתקיימים, ישי ריבו ביום ראשון מתקיים, המסיבות שיש בפארק המים בסוף השבוע הקרוב מתקיימים, והם לא רק מתקיימים, אנחנו נמצאים שם בעצמנו, גדי ואני מגיעים לכל מקום, מתדרכים את האנשים, בחלק מהמקומות נמצאים אנשים שלנו של פקוד העורף בתוך האירוע, כדי חלילה אם יקרה משהו שנוכל לתת תגובה בזמן אמת. זאת אומרת שאנחנו מצד אחד מוכנים, ומצד שני מאפשרים את אורך החיים. זהו, נראה לי שדיברתי מספיק, אבל אני אשמח לשאלות.
אני אוסיף כמה משפטים, ואנחנו כמובן נפתח את הנושא לדיון ולשאלות. תראו, עולות באמת הרבה מאוד שאלות, והרבה מאוד ספקולציות, והרבה מאוד הערכות של כל מיני... אני שמעתי הרבה, בין היתר, באילת נוהגים מדיניות אחרת, כדי להגן על העיר כעיר תיירות, כדי לא לפגוע בתיירות לאילת, כדי חד וחלק, התשובה היא לא. הביטחון הוא לפני הכל. לפני הכל, אין שום מדיניות כזאת. אגב, לי כראש עיר, אין שום סמכות להקל או ל...
אין לך כפתור?
אז לא, אין לי סמכות כזאת להקל בהנחיות ולהגיד, חבר'ה, אל תפעילו, אל תעשו, כי אנחנו רוצים תיירות, אנחנו לא רוצים שיחשבו שיש לה. אין לי סמכות כזאת. אני מקיים הרבה מאוד הערכות מצב כאן ואצלי, וכמעט פוגש כל שבוע, בסדר, את המפקדים כאן. אנחנו כמובן מתעדכנים כל הזמן, גם טלפונית, כל הזמן, ממש כל הזמן, אבל ההחלטות האלה הן החלטות של פיקוד העורף בלבד. המדיניות, מדיניות ההתגוננות היא של פיקוד העורף. לי מותר כראש עיר רק להחמיר, לא להקל. כלומר, כשהמדיניות היא כזאת, ואני חושב שזאת מדיניות מקלה, אז מותר לי להחמיר. עשיתי את זה פעמיים בלבד במשך כל תקופת המלחמה. פעם אחת במקרה של צאלים, כשהחלטתי, למרות שאפשרו את הפיקוד העורף, לא שינה את המדיניות, מדיניות ירוקה, אני אמרתי, אנחנו מפסיקים את הפעילות, את בתי הספר, עד שאני מקבל תוצאות של תחקיר שביקשתי שפיקוד העורף והצבא וכולם וחיל האוויר יעשו, כדי להבין איך מגיע כתבם, נופל על בית ספר, ובנס גדול, ובלי התראה ובלי הזקה. זה היה כבר תומש בשבילי, וישבנו כאן, והחברים המליצו להמשיך הכל כרגיל, ואני אמרתי לא. אני רוצה לשמוע ולהבין מה קרה כאן, וזה כשהם עבדו, והם באו בתום יומיים שלושה, ובאו עם תחקיר מלא, והבנו בפעם הראשונה שזה בכלל, זה היה האירוע הראשון מאיראק, מסוריה. האירוע הראשון מסוריה, לא ידענו על קיומם ושל זה, והתחלנו להבין בדיוק מה קרה שם, ולכן זה היה אירוע אחד. האירוע השני היה מזל גדול, זה היה לא מזמן, כשהחלטתי לא לקיים את האירוע של
ישי ריבו.
בדיוק, באותו לילה יצא מיירט, מאיפה? מחוף מחיל הים, סמוך לחוף הדקל, בשעה של האירוע. אז אמרתי, אמרתי לאסי שחסרתי לו 650 אלף שקל. כן, אז זהו, אז...
300 אלף שקל, אבל בטח
יהיה
לי, יש לו קומבינה
איתם. כן. טוב, בבקשה, סמי, כן.
אני אומר עוד פעם, אני יודע שאני בא מהעולם הזה, רק... אחות מודיעין, לא שמענו ממך, לא שלושת גבורות שיש פה, גבול ירדן, גבול מצרים.
זה אירוע בלמסי, הוא אמר את זה.
ואני רק אומר, ברוך השם, נכנסים לפה כמעט 2,700-2,800 ירדנים. האירועים בכביש הערבה הם לא תוצר של איזה משהו שבא מרחוק רחוק, צריך לבדוק את הדברים האלה. אם היה יכול לגוע בנושא המודיעיני, זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נדע את זה. שלא יהיה פה איזו החטאה של
הכתבן שנפל
את רוחץ
השני. אני... לא יודע. אני אענה
לשאלה שלך. קודם כל... שמוליק ישיב ואני אשלים את הדברים. כן, בבקשה.
אין ספק שאנחנו נמצאים פה בתקופה מאתגרת. היה לנו רק לפני זמן קצר, היה לך חדירת גבול באזור נאות הכיכר. ואני יודע שזה זה נושא שמעניין פה את האנשים, ואנשים שואלים על זה שאלות. עכשיו, אני כרגע נמצא פה, יושב מולך עם קומטה כתומה כמו שאתה רואה, ואני מציג פה את ההקשרים של פיקוד העורף. פיקוד העורף הוא הגוף שאמון על כל הנושא של איומים.
אנחנו נזמין אגב דין, ואוגדה, וזה...
ואני כן יכול לומר לך, שמרחב אני חלק מאחת המצב מתמשך פה במרחב, שאוגדה 80 מתעסקת בזה בצורה יומיומית, כולל תגבורי כוח אדם, כולל טכנולוגיות נוספות שהם מכניסים למרחב, ועדיין, כמו שאתם בוודאי יודעים, קו המגע, אני ממש אומר, קו המגע לעולם ייפרץ. כולנו למדנו בקורסי הפיקוד בבה"ד 1 או כל אחד איפה שהוא היה, שההגנה היא לא הרמטית. אין הגנה הרמטית. גם מה שאנחנו עושים בפיקוד העורף, ואני אומר לכם, ההגנה שקיימת פה על העיר היא כמעט הרמטית, אבל לא הרמטית, כי עובדה, נפלו פה פריטים. עובדה. יש הרבה מאות אחרות שלא הגיעו לפה. אבל עדיין קיים האחוזון הקטן, הקטן הזה שזה יקרה.
אני מציע ש... יש מצב שאתם ערים לכניסה של 2700 ירדנים.
אני חושב ש...
זה יותר מזה, אני אתכם.
אתם רוצים לשנות גזר, ואתם מכניסים אותם בעצמכם, אז מה רעיון? מה לעשות גזר בכלל?
תראה, אני אגיד לך את זה בצורה...
אתם מכניסים אותם בעצמכם שלכם?
תראו, אני רוצה לומר לכם את הדבר הבא. תראו, מאחר ואני פה כבר הרבה שנים, ואני חושב שאני עובד עם הרשות כבר לא מעט זמן, עם אלי בוודאי, עם ראש העיר, גם בתקופת הקורונה. תראו, בכל דבר יש לו, לכל חבל יש לו שני צדדים. תראו, הכי קל לנו לבוא כגורמי ביטחון, לבוא ולהגיד, don't, עצור, אין כניסה של ירדנים, אין הגעה של תיירים, אין הגעה של אזרחים שלא ילכו לבתי ספר, הרי הכי קל. בסופו של דבר, אם אנשים ישבו בבית ליד הממד, זה יהיה הכי פשוט. אבל לא.
סיכונים זה דבר אבל פשוט.
אנחנו
סיבות של 2,000 איש, בשביל מה לקחת בך סיכון? בוא תסביר לי את הרעיון של לקחת את הסיכון, שכן ייפול.
אביאל, תן לי לסיים, ואני אשמח לנו.
לא, 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 זה שמואל. שמואל. הוא לא שם את ה... לא שם את השלט שלו.
שמואל. תראו, אנחנו... תראה, הכי קל לא לעשות. המטרה שלנו זה לאפשר רציפות תפקודית ולאפשר פה אורך חיים. גם אתה רוצה שהילדים ילכו לבית ספר, ואתה רוצה שבתי המלון יעבדו עם העובדים שיש בתוך בתי המלון. אני כן יכול לומר לך, ואני מניח שפעם הבאה תביאו לפה גם את נציג המשטרה או נציג האוגדה.
כן.
אני יודע לומר שגם השבק, גם המשטרה וגם האוגדה יושבים על האירוע הזה של הירדנים יום יום, בוחנים אדם אדם שמגיע לפה, לראות האם הוא ראוי להיכנס או לא ראוי להיכנס, כולל שיתוף פעולה עם השותף הירדני. עכשיו, האם לא יכול להיות תרחיש שחלילה אחד מהאנשים שהגיעו מירדן יעשה פה מעשה כמו שכבר קרה? אנחנו יודעים שכבר קרה.
בנמל.
לא הרמטי. ועדיין, אם אתה... ועדיין, כשאני בא ואנחנו מדברים כוחות הביטחון על הדבר הזה, אנחנו באים ומבינים גם שיש צרכים פה של העיר, של במקרה הזה של המלונות, שאנשים אומרים, תשמעו, אנחנו צריכים את האנשים האלה כדי לעבוד, יש פה גם איזה הסכם שלום שצריך לעמוד בו. אנחנו עושים הכי טוב שאפשר, וזו החובה שלנו כאנשי ביטחון, צהל, שטרה, שבק, לאפשר את אורך החיים, שגרה בצל חירום. זו התשובה הטובה ביותר שאנחנו
עושים. אני אוסיף עוד כמה משפטים בעניין הזה. תראו, הנושא הזה מדאיג אותנו. אין ספק. זה נושא ש... מדיר שינה מעינינו, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, על אחת כמה וכמה אחרי האירועים גם באלנבי וגם בים המלח, שני אירועים שהאירו כמובן את עיני כולם, צריך להגיד, ולא בכדי, בעקבות האירועים האלה התקבלה החלטה של ראש הממשלה בעצם לצאת בדחיפות, ועכשיו מסיימים את התכנון גם של הגדר וגם של המכשול, ובמקביל התקבלה החלטה של שר הביטחון היוצא ושל הרמטכ"ל בעצם להקים אוגדה חדשה, שזה כל התפקיד שלה. מקימים אוגדה שהתפקיד שלה זה לשמור על הגבול, שהוא הגבול הארוך ביותר של מדינת ישראל עם מדינת שלום במקרה הזה, בסדר? אבל זה גבול ארוך, זה גבול פרוץ, צריך להגיד את זה. הוא פרוץ לכניסה של להברחות, הוא פרוץ לכניסה של מסתננים. אני אומר לכם, אלפי מסתננים נכנסים לאורך השנים, אלפי מסתננים מהגבול הזה, מסתנני העבודה, הם נכנסים לארץ, הם יכולים להגיע לפה, הם יכולים להגיע לתל אביב, הם יכולים להגיע לכל מקום, לכל מקום. אז הגבול הזה פרוץ, כולם יודעים את זה. כולם בונים על זה שזה גבול...
זה מאוד מאוד חשוב שאתה מדייק את זה... ראש העיר, אני רק אומר, כאילו אני שומע גם את החברים מהקיבוצים, אני בא מעולם של הצבא הזה, והם אומרים לי, סמי, יש פה כל מיני מכוניות
אז אני אסביר.
אנחנו פוחדים שהם יעשו את זה.
ויש סיבה, תקשיבו. קודם כל, אני אומר שמי שדואג, זה בסדר. בסדר? אני גם אומר לאנשים שמטריעים, תמשיכו להטריע. מי שבא עם הזה וצילם וזה, אמרתי, תמשיכו. אגב, במקרה הזה של הטנדרים האלה, הובהר היטב, שזה טנדרים של הירדנים, של זה שבעצם, של הצבא הירדני, של... רגע, שנייה. שהמטרה שלהם זה בעצם לתפוס על הגדר את כל ההברחות. בעצם זה... עכשיו, החטיבה שיושבת כאן על הזה, חטיבת יואב, זו חטיבה ש... כל יום מתמודדת עם הברכות. אני אומר לכם, רחפנים וכל מה שצריך, כל מה שרק אפשר, בסדר? זה קורה, אוקיי? אתם שואלים אותי אם אני שקט לגמרי עם הכניסה של זה, התשובה היא לא. זאת הסיבה שאני עובד קשה. ואילן יודע, כי הוא שותף לזה, כמובן פיליפ וכל השאר. אנחנו, אני פניתי מספר פעמים לאחרונה, וכל הזמן בעצם, גם מול המלל, ראש המלל צחי הנגבי, גם מול שר הביטחון כמובן, גם מול ראש הממשלה, בעניין של, של ובנושא של כניסת העובדים מול שר הפנים, מול רשות האוכלוסין, כולם. המטרה שלי, וזה אני מקווה מאוד שאנחנו נשיג אותה בקרוב, זה להתחיל לאזן את בין הכניסה של הירדנים לבין כניסת עובדים זרים. כלומר, להתחיל, אני מקווה מאוד, יש לנו אישור, לא סופי, אבל להתחיל את המהלך הזה, להתחיל עם 500 עובדים, ולאט לאט בעצם לזה. תזכרו דבר אחד, יש הסכם שלום. בהסכם יש התחייבויות, יש זה. אנחנו לא קובעים מי ייכנס, מי לא ייכנס. אני יכול כמובן להטריע, ואני מטריע. אני יכול, אני מדבר עם, אני מזכיר לכם שבחודשים הראשונים של, של ה, של המלחמה, היה פה סגן יושב ראש המלל, היה פה במשך תקופה של שבועות, היה, הלך, חזר, הלך, חזר, על הנושא הזה, הנושא של הירדנים, כי אז היה מאוד מאוד, שכניסת העובדים הירדנים, זה היה מאוד מאוד חם, אבל הם עושים הכל. כמו ששמוליק אמר, הם עושים הכל, הם בודקים אחד אחד, השבק על הראש שלהם. השבק לא מפסיק לעבוד כדי לבדוק את, את הדבר הזה. אגב, הפנייה, הפנייה, הרבה ביטלו להם, בוודאי. הפנייה האחרונה שלי שהפניתי לפני, את הפנייה האחרונה שלי לראש המלל, הפניתי לפני כחודש, מיד אחרי האירוע באלנבי, ותרצו, אני אקריא לכם את התשובה של ראש המלל. שאומר, אנחנו מחויבים, בגדול, אנחנו מחויבים, אבל אנחנו מגינים היטב, אנחנו עושים את הכל, אנחנו עושים את השבק, כל מה שאני אומר לכם עכשיו, הכל כתוב במכתב, שאומר, בעצם אנחנו לא יכולים להפסיק את זה. זה כמובן, שגם לנו יש אינטרס, אנחנו צריכים עובדים, ואין עובדים, מה לעשות? זאת בעיה, זאת בעיה. לכן הדרישה שלי, להתחיל לאזן בין העובדים הזרים לבין הירדנים, במהלך שיקח כנראה לא מעט זמן כדי להביא לאיזושהי, גם ההישענות הקיצונית הזאת היא לא בריאה. כי עזבו את המצב הביטחוני, הם יחליטו פתאום שהם לא רוצים יותר הסכם שלום, הם יחליטו פתאום להפסיק את העבודה. מה אנחנו עושים? הכל קורס כאן, הכל קורס. מי יעבוד? מדובר ב-2,300, 2,400 עובדים כל יום.
יש פה גם איזו הרגשה שהם מסתובבים הרבה בני מיעוטים בעיר, שזה גם לא נוח.
אותו דבר, אותו דבר מבנה, אותו דבר, שמואל, אותו דבר, נכון.
הייתה שלי פחד לצאת בערב, אילה שאומרת, אתה מסתובב את הראש כל כך גם הערב.
אתה מערבב.
אתה מדבר, אתה מדבר.
אבל זה לא עובדים ירדנים.
זה לא עובדים ירדנים.
שמואל, עם תעודת זהות כחולה אתה מדבר.
מפקד המשטרה.
לא,
לא, לא.
שאמרת זו כחולה הם, אבל הם זו כחולה.
הרגשה לא נעימה, אתה מרגיש פעם בעזה, לא בטח.
כן, מתן, בבקשה.
טוב, קודם כל, לפני הכל אני רוצה להודות לך על כל מה שאתה עושה בשירותך. אני לא יודע אם דן, זה כיף, נכון? זה לא מילואים.
לא,
על אחת כמה וכמה. תודה על כל השירות שאתה עושה ומשקיע עבור כולנו. כל תפקיד בצבא הוא חשוב, מקטן ועד גדול, בטח בפיקוד העורף, אגב אני ארצה פיקוד העורף.
למה אתה לא במילואים אצלנו?
אני גויסתי על ידי רדף דוק, ובפעם האחרונה בסבב שלכם זיקיתם אותי החוצה.
זה השתנה.
בכבוד. ככה, בעיניי כמה דברים. קודם כל, ההגנה המרחבית על אילת, מי שמבין ורואה, יודע שאילת מבחינת מוגנות, מוגנת כמעט יותר מכל עיר אחרת במדינת ישראל, בכל אחת מהגזרות ובכל אחת מהגישות.
אבל זה נכון.
צריך לדייק את הדברים. המושג הזה, קו ההגנה, לא יכול להיפרץ. בעיניי פחות חשוב אם יש ספק, אין ספק. וכאשר במוצאי שבת, לפני שבועיים, עולה דובר צה"ל, מדבר על החשיבות להישאר באזור מוגן במשך 10 דקות אחרי תחילת הזעקה, מכיוון שהסיכון הגדול ביותר היום בטווחי הגנה הם בעיקר משברי יהוד, ולאחר מכן יש לפחות שניים, שלושה יהודים אגרסיביים מאוד באזור אלעד, ויוצאת מיד אחר כך הודעה של דובר צה"ל שהיירוטים נעשו מחוץ לעיר ולכן לא הייתה הזקה, ולאחר מכן נופלים פריטים שהם חלקי יירוט בתוך העיר. אז אנחנו מבינים שזה...
זה קרה פעם אחת. הייתה תקלה טכנית.
אבל התשובה בסוף לא הייתה העובדה שיש תקלה טכנית, אלא... היו תשובות אחרות. עכשיו, יש את יחסי הציבור של דוץ ויש את ביטחון התושבים. ובעיניי, עם כל הכבוד לרצון או לגישה של פיקוד העורף למנוע בהלה באמצעות הזקה ולהגיד אם שמעת יירוט תהיה רגוע, אין הבדל בין אם שמעת יירוט תהיה רגוע לבין הצורך בהפעלת הזקה כדי לגרום לאנשים להבין שהם צריכים להיכנס לשטח ממוגן כאשר יוצא יירוט בצורה כזאת או אחרת. ושוב, אני לא אומר כל יירוט, גם שלשום שמענו בלילה את מה ששמענו, וגם הבנו שכשהבום הוא נורא נורא מאומן כזה מרחוק, אז אתה מבין שזה לא בשטח סביבנו. כבר נהיינו, איך אמרת, כולנו פרשנים. אני במקרה גם גר ליד באחד האזורים האלה, אז אנחנו שומעים אותם טוב טוב ומבינים מה אנחנו צריכים לעשות. אבל זה לא התפקיד. צריכה להיות הזקה בצורה מאוד מאוד ברורה, שאם יש ספק אין ספק, ואם מסתובבים חלקי יירוט באזורים כאלה ואחרים, מי כמוך יודע שלפעמים אתה יכול לראות יירוט, הוא נראה לך נורא נורא קרוב, אבל הוא בכלל בים המלח. אבל מצד שני, כשנופלים חלקים בעיר, כל סף האמון של התושב באותו רגע נשבר אחורה, קדימה, שמאלה וימינה, מכיוון שכשאומרים לך, לא, זה היה מחוץ לעיר, ואז פתאום נופל איזה חלק, אז כל האמון נשבר, ולוקח הרבה מאוד זמן לבנות אותו מחדש. אז או שתייצרו כנות ושקיפות מאוד מאוד ברורה מול התושבים, במקרים כאלה, ובלי, סליחה?
סטטיסטיקה. אני במשך שנה שלמה, לא קרה הדבר הזה
שנפל. קרה, קרה. לא, לא, הוא לא סתם אומר שהיו חמש פריטים
שלנו בכל
מיני סיטואציות.
לא מיירד.
לא מיירד.
לא חלקי מיירד.
הלכה למעשה, קרה, תקום תגיד, הייתה טעות. אל תקום תגיד, רגע, זה היה מפה וזה היה משם, אחרי זה כן ניצא לך
את זה. לא היו צריכים לתחקר את זה, לא ידעו.
הייתה פה איזושהי...
לא ידעו במשך כל הלילה, אני אמר, אני הייתי שם,
והייתי... יצא אותה דובר צהר למחרת
מדויק. הם לא ידעו בכלל אם זה כתבם, או אם זה חלקי מיירט. עד הבוקר, עד לפנות בוקר, אילן דיווח לי באיזה שעה? 4 לפנות בוקר, 3:30? שזהו, סופית, זה... חבר'ה, אני... מתן, אני...
עכשיו, זה בהקשר הזה, אם תרצה להתייחס לדבר דבר...
יש שאלה? זה שאלה או הצהרה?
זה לא הצהרה, זה בקשה שבעיניי אמורה לפחות עבור התושבים שמאזינים, הוא לא מאזינים, זה לא צריך, גם מאחור יש בו עוד תושבים.
אז להתייחס עכשיו?
אתה יכול להתייחס, ואני אמשיך אחרי
זה. מעולה. קודם כל, אני אתייחס ברשותך. חבר'ה, בבקשה, קודם כל דובר צה"ל יצא בהצהרה מאוד מאוד ברורה, אפשר להיכנס ולראות את זה בהצהרות דובר צה"ל, שהיה כשל טכני בעיר אילת. באותו ערב, אני יכול לומר לך בשיחה שלי עם אלי, אנחנו בשעה 2 בבוקר היה לנו למעשה יירוט מוצלח של כתב"ם שהגיע, אני כבר התקשרתי לאלי ואמרתי לו, אלי, האירוע הסתיים, לך לישון. ואחרי מספר רגעים אני מקבל טלפון שאומרים היה נפילה בעיר. גם אני כמפקד פיקוד העורף של המרחב, גם חיל האוויר שאמונים פה על התראה, על הזיהוי פה של הרכיבים במרחב, אנחנו לא ידענו בכלל, אני אומר את זה פה, לא ידענו שיש לנו נפילה בעיר. היה לנו כשל טכני שקורה אחת ל... באחד המיירטים שלנו, והכשל הטכני הזה הוביל מיירט שלנו, בסופו של דבר, לא להתנהג על פי המעוף הצפוי שלו. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי זה בלמסי. לא להתנהג על פי המעוף הצפוי שלו. ולכן, לא הייתה התראה בעיר. לכן, אנחנו ככוחות החירום, מבחינתנו, סיימנו את האירוע. באותו זמן, התגלה אגב על ידי תושב, ערני, שהתקשר למשטרת ישראל ואמר, חבר'ה, אני חושב שאני ראיתי נפילה. ומאותו רגע שזה קרה, פקד המרחב שמול ואני, קפצנו את הכוחות שלנו והגענו לאירוע ולטפל בו. ולכן אנחנו אומרים את זה ביושר, אנחנו אומרים את זה בפתיחות, היה כשל טכני, ולמדנו ממנו. זה האירוע. לא הסתרנו, אגב, לא הסתרנו בשום שלב, בשום שלב. אני כבר באותו רגע שהבנו את זה, אני התקלתי את ראש העיר, ולאחר מכן גם דובר צה"ל יצא ואמר, היה כשל טכני. ולכן אני גם מבקש, כמו שאני אמר פה על ידי חבריי לשולחן, תראו, לקחת אירוע בדיד, וזה אירוע בדיד,
כי אני חושב שהיו לנו עוד שני אירועים בלבד של נפילה בעיר ללא התראה. הראשון נוזכר פה ב-9 בנובמבר בבית ספר צאלים, ששם זה היה במיסוריה, והיה לנו עוד אירוע אחד בעיר באזור מרץ. ומאז, ואגב בשני האירועים האלה זה היה בגלל כשלים טכנולוגיים, ולא נצלול, בגלל כשלים טכנולוגיים. לצידם אני יכול לומר לכם שיש לנו מאות הצלחות. עכשיו, כשלים טכנולוגיים קורים, לצערנו, אין דבר שהוא מושלם, אבל זה באמת, כשאני לוקח את זה באחוזים של האירועים, זה פחות, זה בערך שברירי אחוז. לכן צר לי שלא עשינו התראה באותו יום של ה-25 באוקטובר, צר לי על האירוע הזה, אבל כשל טכני קורה.
אוקיי, תודה רבה. כן, דותן.
ערב טוב, שמוליק. שלום.
תודה,
שמוליק.
אולי המפקד.
שמוליק.
בבקשה.
ערב טוב לך, שמי דותן מאואן.
שלום.
רציתי לשאול אותך שאלה, אבל קודם כל להביע את דעתי בנושא של האזעקות. בוא נגיד, בתור אזרח העיר, ובתור אחד שמפעיל גם עסקים, הנושא של האזעקות, כך, אני מניח שזה לא מהווה איום וזה מחוץ לתחומי העיר. לדעתי, בתור אזרח, זה טוב שאין אזעקות מהבחינה העסקית שלנו. הרי החיים נמשכים, כולנו בעצם ממשיכים את החיים, ואני מניח שמבחינתי ומבחינת הרבה כמוני זה בסדר שאין אזעקות, כל עוד זה לא מהווה איום על המרחב שלנו. זה הנושא הראשון. מה שרציתי לשאול אותך בעצם, אתה דיברת מקודם על הכלים שעומדים לרשותנו כאן בעיר אלעד, ודיברת קודם כל, יש אנשים. זה מה שאתה אמרת, קודם כל יש אנשים. האם במערכת הצבאית יש הבנה שקודם כל, לפני כל הטכנולוגיה, לפני שטכנולוגיה זה דבר נפלא, אבל קודם כל האם יש הבנה שהחומר האנושי הוא הדבר החשוב באמת?
קודם כל...
קרי, אתה יודע, עקב כל...
אני אחלק את התשובה לשתיים ברשותך. דבר ראשון, אני לא אמרתי את זה היום, אמרתי את זה אתמול בפייסבוק לייב, אני לא יודע כמה שמעו את כל השידור. תראו, היום הממוצע במדינת ישראל מדבר על כך שבכל פעם שיש אזעקה, כל פעם שיש אזעקה, יש בין פצוע לשניים. כל אזעקה. עכשיו, גם פה, גם הסטטיסטיקה נכונה גם לעיר אלעד. היא כאילו סטטיסטיקה לאומית, אבל היא נכונה גם לעיר אלעד.
אני באתי לרוץ לממד ונכנסתי בזה של הטלוויזיה, האצבע הקטנה.
הנה הפצוע.
אתה בסטטיסטיקה.
פצוע בלעני.
תראו, קודם כל אנחנו שומעים את מה שסמי אמר בחיוך, אבל בסוף הוא נפצע. ואני מזכיר לכם שהייתה לנו, בצפון המדינה, הייתה גם מישהי שממש קיבלה התקף לב, דום לב, מאירוע ונפטרה. עכשיו, הרעש של האזעקה הוא רעש באמת מצמרר. הרעש של האזעקה הוא רעש מצמרר. הוא לא סתם רעש מצמרר. זה התכלית שלו. להעביר לך שכרגע אתה בסכנת חיים ואתה צריך לרוץ למרחב המוגן. ולכן, כמו שאמרתי בפתח הדברים, ועכשיו אני מחזק את זה שוב, אנחנו רוצים כמה שפחות אזעקות, כדי שכשאתה תשמע אזעקה, אתה באמת תבין שיש סכנת חיים ואתה תרוץ למרחב המוגן. וזו ההבטחה שיהיה לכולכם. אם אתם שומעים אזעקה, יש סכנה, לכו למרחב המוגן. אתם, מבחינתי, אתם גם סוכני השפעה לאנשים שאיתכם בקשר. ולגבי השאלה השנייה שלך, לא סתם התחלתי ואמרתי, קודם כל אנשים. כי באמת, אנחנו בצהל היום, באנגלית יותר קל, שזה פשוט People Process Technology, PPT. אנחנו קודם כל משקיעים באנשים, וקודם כל יש פה לוחמים, יש פה לוחמי חילוץ והצלה של פיקוד העורף שנמצאים פה בעיר בכל זמן נתון, ולא מעט, רבים. לא, יש פה גדודים, קודם כל יש לנו ממש...
גדוד חילוץ והצלה.
יש לנו ברגע זה ממש במרחב של העיר אלעד, יש גדוד של חילוץ והצלה. לא אחד, יש פה במרחב גדוד של חילוץ והצלה. ואם קורה עכשיו אירוע עורף במרחב, הגדוד הזה כמובן הוא... אני המפקד שלו באירוע חירום והצלה, הוא מגיע ומציל חיים. ולכן, קודם כל שקענו באנשים. על הדבר הזה, כמו שאמרתי, גם שיפרנו את היכולות שאנחנו מתואמים היום. הנה, אני רק מגיע אליכם אחרי שכיפת ברזל, בפעם המי יודע מה, היו אצלי בפגישה. אנחנו עובדים משולבים בחיל הים, סטיבן ואני, מפקד הזיס פה, בשיח יומיומי. והמשטרה, כל היום אנחנו אצלהם והם אצלנו. אנחנו ממש שיפרנו את זה ולמדנו משהו מהשביעי באוקטובר. ובסופו של דבר זה המערכות הטכנולוגיות. שהן קיימות ופרוסות פה, ואתם יכולים לראות אותן בעין.
זה כל העין.
לא רק, בוודאי.
בוודאי.
ברור.
וזה התחלנו עם לוחמים.
אגב, גם את המערכות הטכנולוגיות האלה מפעילים אנשים. אבל אתה יודע, זה צריך לזכור. זה לא עובד באופן אוטומטי.
אבל אני רוצה
בסוף לוחץ, זה בן אדם.
תודה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות פה. אני עוד רגע מסיים, כאילו, אני רואה שאני מתחיל לשעמם, אני לא רגיל לשמוע הרבה רעשים.
איבדו ריכוז.
תראו, יש אבל הרבה דברים שהם גם באחריות העיר ובאחריות התושבים. לדוגמה, אני ראיתי את הצעד שעכשיו אילן נכנס אליו של הקמה מחדש ורענון של יחידת השר שלנו. אני ממש קורא לך, ראש העיר, קורא לכם. למשל, לכו לדוגמה, תראו את העיר מודיעין. יש להם יחידת שר שמתפקדת כמעט כמו יחידה צבאית. אנשים באים כי גם נוצרה שם גאוות יחידה. והם ממש לוקחים את הדבר הזה כסוג של תרומה משמעותית לבית שלהם. ואני באמת הייתי שמח שאת יחידת השר של העיר אילת, שאני יודע שבסופו של דבר אילן בעצמו עוסק בזה יום יום, ואני מקווה שאנחנו נצליח ביחד עם אילן ועם גדי,
ועם רשות,
להרים את היחידה הזאת.
אני את המודל הזה לקחתי כשהייתי קצין אגם דרום, ויש פה יחידת לוטר מהשורה הראשונה שהייתי שם אותה בפרונט, אני אומר לך.
בפרונט.
וגם יחידת החילוץ. זה יחידת השר של העיר הזאת, ואני מוריד להם את הכובע, ואני אומר לכם, זה היחידה הכי טובה שראש העיר יכול לישון בשקט, רק בגלל שהאנשים האלה נמצאים.
גם ראש הממשלה יכול לישון בשקט.
גם ראש הממשלה בגלל היחידה
הזאת. לגמרי, 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 נכון.
המודלים האלה במודיעין,
ועדיין, בסדר, יש, אין ספק, יש פה באילת, יוצא מן הכלל, אתה צודק, סמי, זאת הערה חשובה.
יש לנו באילת גם יחידה, שנייה, אני רק אענה לסמי, כי נדבר איתך בשפה צבאית, ברשותך, שנייה. באילת, אנחנו מחזיקים בכל זמן נתון, יש לנו פלוגה, שנקראת מגן אדום, שהיא עובדת במודל לוטר אילת, ובכל אירוע הם מטפלים בו, ואתם מכירים בוודאי את סגן אלוף יואב שביט, שהוא למעשה בתוך הנפה, הוא המפקד של המאמץ הזה, ואנחנו ערוכים ממש כמו לוטר אילת לנושא עורף. בנוסף לכך אני מעודד את הקמת היחידת השר.
ההערה שלך נפונה, ויש פה יופי של זה, ויש חיזוק של המשטרה, כמו שאמרתי.
הלוואי.
ברוך השם, יש זה, ואנחנו תמיד צריכים לשאוף לעוד, ובקרוב אנחנו נביא איזושהי החלטה חשובה למועצת העיר, בנושא הזה שוב כדי להמשיך. ולחזק את הנושא הביטחוני, תחושת הביטחון ואת הביטחון. תודה רבה.
תודה רבה לך ולצוות שאיתך.
אני רוצה להגיד לכם שבנפת אדום, חברים, נפת אדום מבוססת בראש ובראשונה על חיילים ואנשי מילואים אילתים. חבריי, חברי המועצה, אני אשמח לעוד קשב של שנייה. זה קהל קשוח. קהל קשוח. אני רוצה לומר לכם שהנפה שאני מפקד עליה, ובגדול אני איש מילואים, אבל אני מגויס כבר מ-7 באוקטובר ובעצם מתחילת הקורונה, רוב חיילי ומפקדי הנפה הם אנשים שתושבי העיר אילת, ואני ממש מבקש פה להוקיר אותם, ואני יודע שהרשות עסקה בזה לא מעט. הנה יושב פה גדי, מפקד יקלר אילת, וגל שהיא סגן קמן שלנו בנפה, ויש עוד מאות כאלה שהם אנשי העיר אילת וממש מגנים על הבית, וברגעים אלה ממש הגדוד שלנו, שהוא מושתת על חיילים אילתים, נמצא במשימה מבצעית בבית לחם. ממש לקחו אותם מכאן והם נמצאים בבית לחם, ואני מקווה שכולם יחזרו בריאים ושלמים, ומכאן אני מוסר הצלחה להם במשימה. תודה לכם, חברים.
תודה רבה, שמונה.
אגב,
אינו,
אשתי שירתה אצלם עד ה-30 בנובמבר,
ונסע
לחדר
לידה על מדהים. טוב, תודה רבה לכם חברים. אנחנו עוברים לנושא השני. אנחנו,
מה?
כן. אנחנו, כמו שאתם רואים כאן, הצגנו, מוצגת כאן תערוכה מיוחדת, תקומה. יש כאן סיפור של מסע אישי וקבוצתי של שתכף תשמעו כמובן את כל הסיפור מפרידה ומאנשי הרווחה שנמצאים כאן כולם. אנחנו הצגנו את זה בבית פיליפ מורה, את התערוכה הזאת, כאשר קיימנו את ב-7 באוקטובר, והיו מאות אנשים שנכחו שם וגם ראו את התערוכה המדהימה הזאת. אז אני אבקש מפרידה, בבקשה. כן, כן, בטח.
בואי פה, פרידה. בואי. לא, בואי לפה.
בואי לפה לידי. בואי.
בואו שתכן.
בואי.
תקיפו את
הרוח. עד שהם יגיעו, אני אגיד...
מימינו ומשמאלו.
עד שהם יגיעו, אני אגיד, גם בהקשר של אגף הרווחה שלנו, וגם בהקשר של התקומה, ואנחנו נדגיש שזה גם, כל הדבר הזה בסיוע של מפעל הפיס, אבל אני, חשוב לי שתדעו, אני חושב שרובכם יודעים, שבתקופת החודשים הראשונים של המלחמה, החל מהיום הראשון, החל מהשבעה באוקטובר, ביום שבת, כבר אז התכנסנו כאן בשעה 8:30 בבוקר ביום שבת, פרידה הייתה ביניהם, כי אז התחלנו להבין כבר בשעות היום של השבעה באוקטובר, שאנחנו באירוע אחר לגמרי, והבנו שאנחנו הולכים לקבל פה עשרות אלפים, ונערכנו אליהם, וידענו כמובן בעקבות האירועים, שאחד מהדברים החשובים זה העניין של הסיוע הרווחתי, הנפשי, ולכן אגף הרווחה שלנו, שהוא פשוט מצטיין ארצי, אני אומר לכם את זה באחריות מאוד גדולה, עשו כאן עבודה קודש מדהימה. הקימו כאן בהתחלה 3 מוקדים לסיוע נפשי, שהפכו בתוך שבועות אחדים ל-32 מוקדים לסיוע נפשי, שהם התפרסו כאן על כל 60,000, 65,000 המפונים והמתפנים שהגיעו לכאן, וביחד עם כוחות, הם לא היו מסוגלים לעשות את זה לבד, הם החזיקו את הכל לבד בשבוע הראשון, אבל כמובן שללא עזרה שהגיעה אחר כך מכל בתי החולים בארץ, ממרכזים רפואיים רבים, אי אפשר היה להשתלט על האירוע הזה, וביחד הם עשו כאן עבודה, אני משבח כל הזמן ואומר לכם תודה גדולה פרידה. בבקשה פרידה.
טוב, אז ערב טוב לכולם ותודה שהזמנתם אותנו, וכמו שאלי אמר, התערוכה שמוצגת פה היא בעצם איזשהו תהליך אישי וקבוצתי שאנחנו עברנו לאבד בעצם את מה שעברנו בתקופה של מלחמת חרבות ברזל, והייתה תהליך מאוד חשוב לבריאות הנפשית שלנו, כי אנחנו בתקופת המלחמה נחשפנו להמון המון דברים, ואני ככה בקצרה אומר, קודם כל אני עובדת סוציאלית המון שנים, ולאירוע הזה אף אחד לא הכין אותי, לא למורכבות שלו, לא להיקף של האובדן ולשכול, לא לעוצמה, זה פשוט אירוע שהפתיע את כולנו. וכבר בשמיני לאוקטובר, אני חושבת בסביבות 6 בבוקר, כבר קיבלתי הודעה שאוטובוס של כפר עזה בדרך אלינו, והתחילו לצאת עובדים אל המוקדים, ובערב הגיעה הקהילה, כל קהילה, כל מה שנשאר מקהילת נירוז הגיע ביום, בשמיני באוקטובר בערב. מאוד קשה לי, אני כבר כשאני מתארת מה שהיה בלובי, ממש קשה לי. נכנסו 4 אוטובוסים, זה בערך 200 איש, ללובי של המלון, ריח של שריפה נוראי נכנס לתוך הלובי, אנשים מפויחים, חלקי לבוש על גופם, העיניים אדומות, בהלם, ככה עצובות מאוד, וגם התחילו ללחוש, ופתאום התחלנו להבין קצת את גודל האירוע, את גודל האסון. התחילו לדבר על נרצחים, חטופים, ילדים, כאילו אתה מנסה בכלל לקלוט על מה הם מדברים בלובי הזה של המלון. אנחנו הגענו דווקא באותו ערב, איזה 12, אני חושבת, עובדים סוציאליים, 9 בערב יכולנו להתפנות, וניסינו איכשהו ככה לגעת קצת באנשים. אני חייבת לציין שהתחושה הייתה קשה של מחנק ושיתוק בהתחלה. זה היה ממש תחושה קשה, ותוך כדי העובדים התחילו להתחבר לאט לאט לאנשים שהם הרגישו שהם צריכים את זה. אני כמנהלת עמדתי רגע בצד ואמרתי לעצמי, רגע, מה עושים עם הדבר הגדול הזה? עכשיו זה 200, 250, מחר זה יהיה עוד כמה אלפים, ומה אנחנו שירותי הרווחה יכולים לעשות עם הדבר הגדול הזה? וכבר באותו ערב היו לנו כמה תובנות. אחד, שאנחנו צריכים להחזיק את העסק הזה לבד, כי ייקח זמן שנקבל סיוע מבחוץ. כאילו סיוע מבחוץ ייקח את הימים שלו. שתיים, המטפלים בעיר הם מעטים. הם מעטים, אז צריך, חשוב שיהיו חיבורים בין המטפלים. ובאמת כבר למחרת בבוקר, אני חושבת שהיינו, אני עמומה לפעמים מהקצב המהיר שעשינו את זה. ב8:30 חברנו כבר לנציגי בריאות הנפש בזום, ב-11 בבוקר היינו כבר במלון ים סוף, והתחלנו עם להפעיל את המוקדים. וכבר גם באותו ערב ראינו מלא אנשים שמבקשים לבוא ולסייע. נכנסו מלא אנשים למלון, ואתה לא יכולת לדעת מי באמת מסייע, מי חלילה יכול להזיק, איך שומרים על האנשים האלה שגם ככה הוצאו מתוך הזוועות האלה והגיעו אלינו, והרגשנו איזה חובה גם לשמור עליהם, לא רק לסייע להם, גם איכשהו לשמור עליהם. ובאמת הקמנו את המוקד, במקביל הקמנו 3 ואחר כך 6, ועד יום ראשון שהגיע משרד הרווחה לסייע לנו, היינו 13 מוקדים בבתי מלון שאנחנו הפעלנו לבד, יחד עם גורמי בריאות הנפש של הקהילה, בעיקר של כללית. ואחרי יום הבנו, באותו יום עוד הבנו שאנחנו צריכים בעצם להקים איזה חמל שבעצם יאגד את כל מה שקורה במוקדים בבתי מלון, גם יאסוף את כל מה שקורה, גם יתווה מדיניות, גם יבין צרכים, ולאט לאט התחלנו להתפתח, ובאמת החמל הוקם בישרוטל, מה שהיה מרכז ההדרכה בישרוטל, ותוך כדי בנינו. הדבר בין הראשונים שעשינו זה לפקח על כל המתנדבים שביקשו להיכנס ולטפל. בתוך האינטרנט היה מין טופס שכל מי שרצה להתנדף הופנה, היה צריך למלא, לצרף מסמכים, ואם הוא עבר את הבדיקה הראשונית אז בעצם עבר אוריינטציה של 1.5 שעות, ורק אז התחיל לטפל. אז וככה החמל עבד, תוך כדי הגיעו הודעות מרות גם של תושבי אילת וגם לא של תושבי אילת, ובעצם נדרשנו גם להם. אני כל הזמן אומרת, אנחנו לא גויסנו, אנחנו קיבלנו צו 8, הוצאנו לעצמנו צו 8, ועבדנו אפילו, לא יודעת, קצת אולי על אוטומט, כי אם אני עוצרים רגע ומרשים לעצמנו להרגיש את הזוועות האלה, אני לא יודעת מה היינו מרגישים ואיך היינו מתקדמים. אז וככה אנחנו באמת הקמנו את החמ"ל, והיה מאוד חשוב לנו העובדים בשטח, מאוד היה חשוב לנו, ניסינו בכל סוף יום לאסוף את העובדים ולנסות לראות גם איך הם מרגישים, כי התערוכה הזו היא בעצם סיכום של כל מה שהם הרגישו בכל אותה תקופה, והחוויות היו קשות ועוצמתיות ומלאות בכאב. ואחד הדברים שגם העובדים, ההנחיות שקיבלו, זה גם לצאת מהעבודה הסוציאלית הקלאסית, אפשר לחבק יותר ולגעת יותר, כאילו הכל לגיטימי במצב לא נורמלי, לא נורמלי, כן, לא לגיטימי, כן ליזום, כן לצאת ולהסתובב ברחבה של בתי המלון, וכל העבודה נעשתה בלובי של בתי המלון, וגם לך תשמור על חיסיון, ואחרי כמה ימים איך תתעד, כי המשרדים הממשלתיים התחילו לבוא בביקורת, איך אתם לא מתעדים את מה שאתם עושים. ואנחנו אמרנו, זה לא חשוב כרגע אם קוראים לו משה, מה שם המשפחה שלו, זה בכלל לא רלוונטי כרגע. מה שחשוב, קוראים לך משה, בוא תספר לנו, ולא מעבר לזה. ואחרי יומיים, 3-4, הבנו שאנחנו גם צריכים לתעד, והתחלנו, ובאמת ככה עשינו את אולי אתי.
יש איזה טוב. אדם ככה מכל השביל אוקטובר, מה שעשיתם פה, איזה עתודה של מתנדבים, כל מיני פסיכולוגים למיניהם.
היו.
כי זה...
היו.
היום את לוחצת על כפתור, מפעילה חמ"ל, מרכז מידע כזה שאת יכולה לציין. באותו רגע מענה לכל מה שאת אומרת פה עכשיו.
אם את ערוכה לחירום בסדר גודל כזה.
תראה, קודם כל, העיר שלנו לא יכולה לתת מענה בעצמה לכל הזה, ואין הרבה מטפלים מתנדבים. המטפלים המתנדבים מוכרים. הם מוכרים, הם ידועים, הם התייצבו.
שאלה שאני שואל היא שאלה יותר
מבונה. אוקיי.
שמעת עכשיו את שמוליק יושב פה מגע במשהו. אני באתי מהעולם של הביטחון, ואני כאילו באותו רב קפץ לי שני יחידות שהן מאוד מאוד טובות פה. גם יחידת החילוץ וגם יחידת הלוטה. זה שני יחידות מושתתות על אנשים שבאו מאלת. גם אנשים טובים. שאלה שאני שואל, אלה שהיו אצלכם, היום את יכולה להגיד במרכז המידע שלך בחמ"ל, היא יודעת להפעיל 30, 40,
לגמרי, 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 הנה אולי הייתי באמת את התייחסי.
אני באמת, אנחנו עובדים עם לשכות מכל הארץ, ואני כאילו אתחיל בזה ואגיד שבאמת יש לעיר אילת, עזוב כל התושבים שהתגייסו, אבל אני חושבת שיש לעיר אילת כוח אדם ולשכה, לא בגלל שאני עובדת שם, אבל אני באמת חושבת שאף לשכה בכל הארץ, גם הלשכות הכי גדולות, לא הצליחו לעשות את מה שאילת הצליחה, בחוסר גבולות גם שלנו. אני חושבת שזה בא על חשבון הרבה דברים שלנו, שלי ושל החברות שלי שיושבות פה שלא ראינו בית. ובאמת התגייסנו, מבחינתי בתערוכת קראתי לזה צו 8, אני לא הייתי חיילת, סליחה, עשיתי שירות לאומי, לא פחות חשוב, אבל בשבילי, כשהילדים שאלו אותי, אמרתי להם, אבל אמא, את לא חיילת, אמרתי להם, אבל כרגע אני חיילת, המדינה קראה לי וזה מה שאני צריכה לעשות. והעבודה הייתה, והיום אני, אין לי ספק שכל מי שיושב פה ועוד בנות בתוך האגף, ידעו לתכלל את ה... שלא נדע, אבל את המענה, את החוסן הנפשי הזה, שבאמת הגיע בהתחלה מתוך מחשבה של פרידה, של רגע איך לעשות את זה, בחלוקה של הבתי מלונות, של כל אחד שיהיה, אז בעצם כל אחת מאיתנו, מהצוות של פרידה, היינו כמנהלת את החוסן, קראנו לזה חוסן כי יישובי, אני אגיד למה לא קראנו לזה רווחה, כי יישובי אשכול, יש להם את החוסן. זה המקומות שהם מקבלים את המענה הנפשי, אז קראנו לזה חוסן, ובעצם הגענו אנחנו אליהם כשאנחנו, שאחד המטרות על שהיה לנו זה לתת להם שליטה, שלא באנו עכשיו, אנחנו נכנסים, אנחנו יודעים מה לעשות, ואתה ככה, ובוא תשב, תדבר עם זה. לא, כי לקחו מהם כל כך את השליטה בשביל לאוקטובר, שפשוט הגענו, אני זוכרת אותי מתיישבת ומחכה ש... שרגע ייתנו בי את האמון, ומקשרת למאיה, אומרת לה, מאיה, היא עושה לי פה חקירות, כאילו, מה היא חושבת לעצמה? הראש הקהילה, מי את, מה את, מה למדת, מה את עושה? אמרתי, מה יש לה זאתי? כאילו, באתי לעזור לה, היא עושה לי פה... ממש, אמרתי, באתי לעשות... והיא אמרה לי, תתני לזה הזדמנות, תשבי עוד קצת, כי אני לא יכולה לשבת ולא לעשות כלום. אמרה לי, תשבי עוד קצת, רגע. ובאמת נתנו להם את המקום, כי הקהילות, אני אתחיל רגע ממה שרציתי להגיד, באמת אצלנו, השביעי לאוקטובר התחיל לדעתי עוד לפני שישבתם בו במועצת עיר, כשהתחילו לזרום שמות של חבר'ה שהיו בנובה, ופרידה ככה הפעילה את חלקנו כבר בשבת אחרי צהריים, עם טלפונים, אתי, תתקשרי לזה, אביטל, תתקשרי, כאילו לבדוק עם משפחות מה קורה עם הילדים, הגיעו, לא הגיעו, מי... כאילו ממש ניסינו לרכז מי נמצא, כשבהמשך חשוב לי להגיד, האומנם הלכנו ישר למי שהגיע לפה ולתת את המענה לעוטף, ובאיזשהו שלב די מוקדם קלטנו שיש לנו פה בעיר, קלטנו את האמת, אני אתן את הקרדיט לסוזי שיושבת פה, לגבי, ככה הצליחה להרים את הכפפה לגבי שורדי נובה, שיחד באמת הצלחנו להרים איזושהי קבוצה שעד היום נמצאת באמת כקבוצה ומקבלת את כל הסיוע האפשרי שאפשר לתת. ובאמת בהמשך ככה הגענו ישר ביום ראשון 8 בבוקר, שרונה פה יושבת, שרונה ואני, פריד אמרה לי, לכו, תקחי מי שפה, לכו למלון... בכפר עזה.
ג'ייקובס.
לכו לג'ייקובס, ואנחנו שמה, אנשים, כאילו, אנחנו מסתכלות אחת על השנייה, ובדיעבד, כאילו, הסבא של אביגיל שהיה שם, ו... ותרופות מכבי, ואני מתקשרת לשכן שלי שהוא מנהל שעשו פעם, אמרתי לו, תקשיב, יש פה מישהו אחרי ניתוח לב, אני צריכה תרופות, אין לו את האישורים, מה אני עושה? טוב, תשלחי לי מישהו. זה כאילו היה בהתחלה, אין מדינה, אין מי שזה, כאילו, אנחנו פשוט היינו צריכים להשיג להם את הכי בסיסי, תחתונים של מישהו שהיה 48 שעות בכפר עזה בחדר עד שחילצו אותו והביאו אותו לאמא שלו פה, 10 בלילה, אני הולכת לביג, הכל היה כאילו 8 בערב, רק אמרתי מה, כי אני הייתי עסוקה כל כך, לא ידעתי שסגרו חנויות, הלכתי לקנות לו תחתונים. כאילו, באמת עשינו כל הצרכים בהתחלה, עד שככה באמת גם התושבים התגייסו, גם העירייה, גם נפתחו את המוקדים הקונקרטיים, ואז יכולנו לתת יותר באמת את המענה הפרטני ולתכלל בתוך, בתוך כל מלון את הצרכים היותר נפשיים. ברמה גם הפרטנית, גם המשפחתית, ואני חייבת גם להגיד שחלק מהמקום של לראות זה לראות צרכים גם קבוצתיים. למשל, תוך כדי, ראינו הרבה הורים שלא ידעו מה לעשות עם הילדים, אז עשינו קבוצה להורים, לילדים בגילאים מסוימים, למתבגרים. במקביל עבדנו, אני מתוקף תפקידי כראש צוות של נוער וצעירים, עבדתי במקביל עם המתנס לפתוח את האוהל של העבודה עם הנערים, כי ככה... אני כן יכולה להגיד שהעבודה באמת הייתה קשה. אני כאילו רואה את פיליפ, כל שאני רואה את פיליפ, אני נזכרת. הלילה הראשון, אחרי שהייתי כל היום בכפר עזה, סיימתי שם ב-10 בלילה, פרידה אמרה, עכשיו הולכים כולנו לקבל את האוטובוסים של נירות. ואני ככה בדיוק בעלייה שם של ים סוף עולה, האוטובוס עוצר, יורדת מישהי, כאילו בפנים, משפט ראשון שאני מקבלת, חטפו לי את הילדים. לא, נהייתי לבנה, כאילו אמרתי, את זה עוד לא שמעתי כל היום, הסבא אמר לי שהמכדה חטופה.
ובלימודים לא הכינו אותך.
לא, לא הכינו אותי, את האמת אני אגיד לך. ואני הייתי בהלם, אני זוכרת עצמי, אני בן אדם שדי מתפקד ולא כאילו נכנסת לזה, אני זוכרת עצמי, נכנסת לבנות, לקולגות שלי בתוך, עם לסת כזה, אחרי שדיברתי איתה וקראו לה
רננה,
ורננה אמרה לי, אני לא יודעת גם איך היה לה את הכוח בכלל ל... להגיד לי, תקשיבי, אני רוצה שתגידי לפיליפ שאני פה. אני רוצה שתגידי לו שאני פה.
חברה של פיליפ.
חברה
של פיליפ. חברה שלו, הם למדו באיזה קורס. כן, אני רוצה שתגידי לפיליפ שאני פה, שאני מתקשרת, אולי שלחתם אותי טוב, נראה לי פיליפ יושב מוקדם. כן, זה היה. ואני זוכרת אחרי השיחה איתה, נכנסתי. וכאילו לא יכולתי לרגע, באתי לקולגות ובאתי, אמרתי להם, אתם קולטים שיש פה אימהות? עכשיו אני עובדת שלושת המתבגרים שלי בבית, ואני אומרת להם, אתם קולטות, יש פה אימהות? כאילו יש לי צמרמות שלנו, יש פה אימהות שהילדים שלהם נחטפו להם, כאילו, איך אנחנו ממשיכות מפה? בואו תספרו לי. ואני חושבת שמאותו רגע, אני יכולה לדבר על עצמי, אבל אני גם בטוחה שגם החברות שלי, אני כאילו הייתי בטייס אוטומט, לא נכנסתי לא לחדשות, אני גם לא חברה ברשתות חברתיות, אז לא ראיתי את כל הסרטונים, כי אני חושבת שאם הייתי נכנסת לזה, לא הייתי יכולה לתת מענה לאף אחד. הספיקו לי כל החוויות בשטח, וזה היה באמת מאוד מאוד קשה. בנוסף, אני חייבת להגיד, בשבועיים הראשונים, חברות שלי, לי יצא מעט לעשות הודעות מרות, אבל חברות שלי שיושבות פה עשו הודעות מרות כל יום, שניים, שלושה. הודעות מרות, שזה דבר לא פשוט, לעמוד מול הורים, להגיד להם, הודעה מרה זה לא להודיע שהבן שלך,
שמישהו בן המשפחה,
פה הם קיבלו את ההודעות,
פורמלי. מעבר לזה אני אגיד, כן, כן, משטרה ואנחנו, שוטרים
ואנחנו. כן, אבל השוטרים יוצאים ואנחנו נשארים.
השוטרים יוצאים ואנחנו נשארים. התפקיד של השוטר להגיד,
להודיע.
הבן שלך נמצא שהוא נרצח. זה יכול להיות 12:30, 1 בלילה שאנחנו יוצאים למשפחות פה. ממש להיות על אוטומט. אני חושבת שלי ברמה האישית נפל הסימון כשאחד החיילים פה באילת נפלו, ואז מהיכרות של המשפחה הגעתי ברגע הראשון, התקשרו אליי, והייתי שם מהרגע הראשון, ואז הבנתי גם, כאילו, הצבא מבשר להורים. אבל יש גם את החברה, ויש גם את האחים, ויש גם את החמה ואת הקלה, ואין מי. ואתה שם לבד, ואתה צריך לנהל את הדבר הזה, שזה בעיניי מדינת ישראל צריכה כבר לקחת על זה.
טוב, זה אנחנו
נכון. אני רק כן אגיד משהו. הדבר נוסף שאפשר היה ללמוד על עובדים סוציאליים ולשכות חברתיות, בשונה מקולגות שעבדנו איתם, זה ש...
ההכשרה נכונה אולי.
ההכשרה היא גם היכולת להיות גמישים, גם לא לפחד להסתכל על דברים שלא נפגשנו בהם, גם להישאר עם המטופל, לא משנה אם אין לנו חדר או קליניקה, כאילו אנחנו יכולים בכל מקום לעשות את זה, ובאמת שפו גם לפרידה וגם לחברות שלי לעבודה.
אבל יש לנו חברות, אנחנו נחלק ונשאר לכם גם את הגרסה הדיגית.
מצוין.
יופי.
תודה רבה לכם. תודה לכולם שם. תודה רבה. בואו רגע בנות, בואו לצילום רגע.
אני רוצה לפרגן לכם על כל מה שעשיתם, ספר את הסיפור.
בואו לצילום רגע, פרידה.
בואי נותק, עדיף שם ברקע של התערוכה.
יאללה, בואו לשמה. איפה השלט של המסגן? אני יכול להבין? מה? מה נכון פה? לא חם? חם פה, הרגת אותי. כן, חם פה.
יאללה אחת.
ישיבת מועצה מן המניין של חודש דצמבר, דחייה של שבועיים, מי בעד? מהרביעי עד ה-18.
כן, בישב, יש אחרי, יש תקציב.
זה בדיוק, זאת הסיבה. מי בעד? כולם בעד, תודה רבה.
יא, מה זה מי פה? יש פה.
כולם בעד. אנחנו באישור תברים, אסי, בבקשה.
אסי, בבקשה. נגיד לכם את האמת, קשה מאוד
לחשוב
את הדבר.
קדימה,
אסי. יש חינוך אחד,
אז אתה רוצה לדבר. מואל
לא פה.
מואל, סטאס.
מואל, אורי.
דיברנו היום על הכסף.
אולג.
דוטן. דיברנו את הכספים משרד, איך קוראים לו?
מס רכוש.
דבר אחד, שתיים, שלוש, ארבע, שיפוט בית ספר צהלי.
רגע, לא הצביעו.
מה?
רגע, הוא מצביע, הוא מקריא את הדבר.
הוא עוד לא יקריא את זה.
אמרת מקור, אז חשבתי שכבר הקראת.
תבר 1, 2, 3, 4, שיפור בספר ציולי.
1, 2, 3, 4.
תגיד, אז גם אומר לנו 1, 2, 3,
4. כי אם יצא את המספר. אם יצא את המספר.
797. התבר היה בהתחלה שמנו 600 אלף שקל. כשסיימנו את העבודה קיבלנו סך הכל 756,563. אנחנו מגדילים את התבר בעוד 156,536. כל הכסף ממס רכוש.
מי בעד? מס רכוש.
כמה זה? 100 מיליון?
לא,
אבל השינוי כרגע הוא מס רכוש.
מה, התעדפות עצמית ביטוחית?
לא, התעדפות עצמית, יש דברים שבא השמאי אומר, זה אתם עושים.
יש דברים ששיפרנו גם, ניצלנו את השיפוץ גם לשפר.
הוספנו צבע, הוספנו...
הייתם בבית הספר?
כן, אני מתייחס נטו להערכת הנזק.
נטו להערכת הנזק,
כי... 100%.
100%.
זה מה שהיה לי חשוב.
כן, אסי, בבקשה.
אז רגע, הם הצביעו?
כן, הצביעו, כולם הצביעו.
אני כרגע מקריא שני תברים שאושרו בו במועצת העיר. הם אושרו כל
מכריז על ההכרזה.
איך?
אף פעם לא הכרזת לפני שאתה מקריא תבר.
אני גאי עובר על כל התברים להציג קודם כל מתן, אחר באים למועצה.
כן, אסי, קדימה.
אני כרגע מקריא שני תברים שאישרנו אותם כבר במועצה. האישור המקורי במועצה כלל כספי מפעל הפיס ועוד כספים נוספים. עכשיו, מאחר במפעל הפיס עדיין לא העביר לנו את ההיתרים, את
ההתחייבות,
ואנחנו רוצים להתחיל לעבוד בתכנון על התברים, אז אנחנו מוציאים בשלב זה את מפעל הפיס מתוך התבר, משאירים רק את האחרים, אוקיי? אז זה תבר הקמת בריכה טיפולית.
אבל בעתיד הוא...
כן, כן.
ברור, ברור. זה רק כרגע מקטינים את הסכום.
מקטינים כדי שאפשר יהיה להתחיל לתכנן. הקמת בריכה עירוני, בריכה טיפולית, סליחה, התבר הוא 6 מיליון שקל, סכום השינוי 3.5 מיליון שקל, סכום התבר לאחר ההקטנה 2.5 מיליון שקל מביטוח לאומי. וה3.5 יובא לדיון נוסף שמפעל הפיס הביא את ההרשאה.
אנחנו מדברים על בריכה טיפולית לילדים עם צרכים מיוחדים, אנחנו מקימים בסדירת...
ליד מול לבלת.
ליד בית הספר שם, בית ספר הורים, ליד לבלת.
כן,
מי בעד?
אני בעד.
רגע, מי בעד? תודה רבה.
הדבר הזה, ואני פשוט במבואות חרמון, זה בזמנו, שהם הראשונים שעשו בריכה טיפולית כזאת לצרכים מיוחדים.
בריכה טיפולית?
כן, והם קיבלו כסף גם מנגב גליל.
יש לנו שם גם...
זאת אומרת, אפשר גם לקחת מנגב.
יש לנו מקורות מארבעה גופים, כולל...
אתה לוקח כל הכספים
מכל
מיני גופים,
יש לנו כספים. כולל תרומות שיש כאן לזה מגופים גדולים. כן.
הדבר השני, 1253, הוא הקמת מרכז יום סיעודי טיפולי שאמור לקום ליד בצמוד לבריכה הטיפולית. סכום התבר הוא 8,150,000, אנחנו מקטינים 3.5 מיליון שקל, סכום התבר לאחר הקטנה 4,650,000, הכסף מגיע מביטוח לאומי, מקרן שלם,
ומעמוד התכנון.
4,650,000
מביטוח לאומי?
לא, יש שם בצד, אתה תראה פירוט.
450,000.
קרן שלם ועמותת יחדיו, שלושתם ביחד.
עוד פרויקט חשוב, ממש לידו, ליד הבריכה הטיפולית, זה בעצם בסוף יהיה קומפלקס אחד למתבגרים עם צרכים מיוחדים.
מי מתכנן את זה?
אנחנו.
אפשר להציג לנו
את הדברים?
לא, אבל זה
עמותה. אין בעיה. אנחנו, זה פרויקטים שלנו, פרויקטים שיזמנו, פרויקטים ש...
ספיר,
אצלך. אתם רוצים? אין בעיה, כן.
מי בעד?
אנחנו, אין בעיה, אנחנו נציג לכם את
הפרויקט.
מי בעד?
הוא אמר מקודם, את כל המבנה ציבור.
נציג לכם, נציג. נעשה את הצוגה של מבנה ציבור.
אוקיי.
אין בעד. בסדר, פיליפ, אתה רושם את זה?
אני רוצה בעד להביא צופים?
לא, ספיר. ספיר ואתה יכול להציג את הזום.
אה, בסדר.
לא, אני... לא נביא את האדם חלם לפה. כן, אסי.
לא, לא רוצה.
אוקיי, ספיר. לא, נגמר הישיבה.
מה פתאום?
פסי, כן.
רגע, ביקשתי מנה לצאת, כי זה חינוך
חנות.
שינויי זכות חתימה.
את יכולה להסתתר
מאחורי. בבנק דיסקונט.
נפלה, אפשר להצביע כולם ביחד בשינויי זכות חתימה?
לא, כי זה פרסונלי, זה כל בספר שמות אחרים.
איריס נבו וויקטוריה דדור, שני אלה, אין לי זכות החתימה, כמו תמיד, מושך חתימה שלישי, ומדבר העירייה סיבל חם.
מי בעד?
בעד אחד מה...
כן, אוקיי, כולם בעד, הלאה.
בית ספר ים סוף, בעלי זכות החתימה, עונית, רויטל זיגלון המנהלת, יהל מור יוסף דהן המזכירה, זכות חתימה, שלישי, אסי ברחם המדבר העירייה.
בעד.
בעד אחד עם מושך סוזי.
מי בעד? תודה רבה.
בית ספר צאלים, אוצר החייל, מושך חתימה. גילה
גולן, האלה,
בת אל,
מזרחי, מושך
חתימה שלישי, אסי ברחמו, בהיעדר אחד ממושך
חתימה. מי בעד?
בעד.
תודה.
גלים, דיסקוף, תליה אבריאן, והמזכירה לוי ליהי, מושך חתימה שלישי, אסי ברחמו, בהיעדר אחד ממושך
חתימה. מי בעד? תודה רבה.
בנק, אחרון, ימין, הרצוג, דיסקוף, מושך חתימה יניב חיים המנהל, ספיר רז המזכירה, מושך חתימה שלישי, אסי ברחמו, בהיעדר אחד מחבריה.
מי בעד? תודה רבה. יש עוד? תודה רבה לכולכם.
תודה רבה.
ביי.
זה היה...